ערב טוב, שקולה מיטתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו. יש גרסה אחרת שאומרת יותר משריפת בית אלוקינו. מה ההבדל בין שתי הגרסאות ולמה דימו את זה לשריפת בית אלוקינו? לבית המקדש קוראים משכן. למה משכן? מלשון משכון. הקדוש ברוך הוא הכין לעצמו משכונות שהוא לא יצטרך לחסל את עם ישראל. כשעם ישראל יגיעו למצב שהם יהיו חייבים חיסון, במקום זה הוא ייקח את בית המקדש ויציל אותם מחיסון. פעמיים הוא יציל אותם מחיסון. אדם גדול זה כשריפת בית אלוקינו. זה גם משכון. חז"ל אומרים, בזמן שצדיקים בדור, צדיקים נתפסים באבון הדור. אם חס ושלום אין מספיק צדיקים בדור, תינוקות של בית רבן נתפסים באבון הדור. שאלתי למה? הצדיקים האלה לא חטאו. אם היה בידם להוכיח והם לא הוכיחו, אז החטא שלהם. חז"ל אומרים במסכת סוטה, שמשרבה חנופה, אין אחד יכול להגיד לשני, אבא שלי יותר גדול מאבא שלך. למה? משום שבגלל החנופה מתביישים להוכיח. אז אם היה מישהו בידו להוכיח, והוא לא הוכיח, כל העבירות של השני על החשבון שלו, בחשבון שלו בשמיים, אם הוא יכל להוכיח מיליונים, אז בחשבון שלו בשמיים יש מיליוני עבירות של חילול שבת והעריות והכל. אז אפילו שהוא תלמיד חכם עצום, אז הוא לא יכול, הוא לא גדול, משום שיש לו המון עבירות, יש לו תיקים. לכן מי שרבתה החנופה ואנשים הפסיקו להוכיח, אף אחד לא יכול להגיד לשני, אבא שלי יותר גדול מאבא שלך. זה שהוא יודע יותר ללמוד, זה לא עושה אותו יותר גדול. לכן אותם הצדיקים שנתפסים באבון הדור, זה לא באבון עצמם, זה באבון הדור. סימן שהם לא יכלו להוכיח. אם כן, למה הם נתפסים, ריבונו של עולם, למה? אומר הרמח"ל כך, שמדין ישראל הריבים זה בזה, אז יכול להיות לצדיקים גדולים ייסורים בשביל לחפר על אחרים שלאחרים לא יהיו ייסורים. ובאמת הגמרא מספרת רבנו הקודש שכשהיה לו כאב שיניים 13 שנה, אז אף אחד לא קרא שם שום אסון בסביבה שלו, משום שהוא כיפר על כולם. אומר אבל לפעמים אם יש מידת הדין. מידת הדין בצורה קשה, ומידת הדין טובעת. מידת הדין אומרת, ריבונו של עולם, אתה בתורה שלך כתבת שמי שיגיד שאתה ותרן יוותרו מאב. תראה איזה עובר של עבירות יש. יש לנו קופה של עבירות וקופה של מצוות, ותמיד מודדים מה יותר. כך כתוב ברמב״ם, שכל בן אדם חייב לראות את כל העולם חצי חייב וחצי זכאי, ואת עצמו חצי חייב וחצי זכאי. אם כל פעולה הוא יכול לעטות או חס ושלום את כל העולם לרע, או בעזרת השם את כל העולם לטוב. אבונינו איתו, כתוב ברמב"ם. זה מטה. אז יש שתי קופות. אם באבונות יש עובר, בא מידת הדין אל בורא עולם ושאלת אותו, אבאלה, אתה לא תעשה את תורתך פלסטר, ואתה אמרת שמי שיגיד שאתה ותרן, יוותרו מאה, ותראה כאיזה עובר יש. שאל הקדוש ברוך הוא כמה זה עולה. לפעמים 1,000 יהודים, לפעמים 2,000, לפעמים 5,000, לפעמים 50,000. לפעמים 100,000, תלוי לפי איזה חרון אף, תלוי לפי איזה שטויות שעשו. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. ננסה לדמיין פיגוע עם 1,000 נפגעים למוות. מישהו היה נשאר שפוי במדינה הזו? היו כולם משתגעים. אז הקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה. הוא לוקח צדיק אחד שהוא שווה את 1,000 או שווה את 2,000 או שווה את 50,000. ואז הוא סוגר חשבון. אומר הרמח"ל, מה? קטר בדרכים וכל מה שהיה לנו במשך מיום כיפור עד היום זה לא נורמלי. אבל נגיע לזה, בלי נדר. אבל אנחנו שואלים דבר אחר. המציאות הזו, כל אחד מוריד. אנחנו לא יודעים חרון אף. בן אדם, שאלתי פעם, מה זה תשובה מאהבה? מה נקרא תשובה מאהבה? איך עושים תשובה מאהבה? אמרתי כך, יש ילד שעושה המון המון שטויות, מהמר, גונב, ולא רוצה למנות עוד מה. ויש לו אבא מולטי מיליארדר, וכל שני וחמישי הוא צריך בצוהר. ואבא שלו לא מוכן לתת אפילו פרוטה אחת בשביל להציל אותו. אנשים זרים עוזרים לו. חותמים לו ערבויות, עושים לו זה, ואבא שלו גרוש לא נותן לו. הוא שונא את אבא שלו, כן או לא. הוא כולל אותו, כועס עליו, אתה כזה עשיר, ואתה לא מוכן לתת לי כלום. איזה אבא אתה? יום אחד הוא מגלה שהאבא העשיר הגדול הזה, שהיה לו כל כך הרבה עסקים, 24 שעות חשב אך ורק עליו. וכל האנשים שעזרו לו זה היה בשליחות של האבא. רק האבא לא יכל לתת לו ישירות כסף משום שהיה חבית ללא תחתית. אז הוא פחד שעוד יקלקל אותו. אבל הוא השקיע בו לב ונשמה. והוא עוד בעד באבא שלו, אחרי שהוא השקיע בו לב ונשמה, הוא בעד בו. כשהוא יתפוס את זה ויבין מה הוא עשה, הוא יאכל את הלב. איך? איך? עשיתי כזה כפוי טובה לכזה אבא, איך? הוא יפקה מכל הלב ויגיד ריבונו של עולם, לא אכפת לי איסורים וזה וזה, אבל איך עשיתי לך את זה? רק אני רוצה לפייס אותך. זה נקרא תשובה מאהבה. אני חושב שזה מה שאליעזר בן דורדאי עשה, ולכן כל האבונות שלו נהפכו לזכויות, משום שהבין מה שהוא עשה. יש פה מדינה שבדרך הטבע לא מסוגלת להתקיים רגע. הכוחות הפיזיים שיש סביבה, בעזה, במצרים, בסוריה, בלבנון, באיראן, כל הקיום שלה הוא ניסי. ולמי הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים האלה? לאנשים שמחללים שבת, לאנשים שעוברים על עריות, לאנשים שעושים את כל השטויות בעולם, ובכל זאת הוא מרחם עליהם ושומר עליהם. בזכות מי הוא שומר עליהם? הגמרא מפורשת, אחז בתאגיף. אני חס עליהם בגלל שהם בועטים בניוף. לאור החיים הקדוש בפרשה הזו הקודמת אומר שמי שמפנה ליבו מהעבירה, יש לו מעמד כמו לארון הכהן בבית המקדש לפניי, ולכן אומר זיכרון לבני ישראל לפני השם. אומר, היה צריך להיות כתוב זיכרון לפני השם לבני ישראל. למה בני ישראל באמצע? הוא אומר, זה שהם הורידו את התכשיטים ולא הסתכלו, וזה הם פינו את עצמם מן העבירה, אז זה עשה אותם במצב של לפני השם, הם במצב גדול. תדעו לכם שכל מי שמפנה את ליבו מן העבירה מציל המוני יהודים. רק עם זה שהוא פשוט היה סיפר לי, היה לי ברמות פרשה ביום חמישי על הנושא של האינטרנט. אחרי כן פנה אליי אברך, נתתי לו את המספר טלפון. הוא מזלצל לי שהוא היה בארצות הברית והיה צריך לקנות פלאפון. בסוף הוא מגלה שזה לא קשר ולא רוצים להחזיר לו. בסוף הוא מגלה שיש שם גם אינטרנט. והוא שילם על זה הרבה. אמרו לו, אז אל תסתכל באינטרנט. אומר, הלכתי וזרקתי את זה. אמרתי, אני לא מכניס אינטרנט, לא מכניס. כזו עבודה זרה, כזו תומעה לבית שלי, לזה הוא לא בא בחשבון. זרקתי את זה, קניתי פלאפון כשר. כשדיברתי לארץ, לא שמתי לב, עלה לי 2,800. רק השיחות לארץ, אבל אני שמח שאני לא התפתיתי לשים רגל. אתם יודעים שבסקאדים, בהתחלה היו אזעקות. שרב כבד, איך היה שם כל מיני סיסמאות? נרש טפע. זה הגננת הלאומית, נחמן שי. היה ככה עושה זה או זה. אבל היו אזעקות. פתאום אין אזעקות. רק רדיו. וכל הזמן אומרים, צמודים לרדיו. מגיע שבס, מה נעשה שבס? יצא הוראה מהרבנים שישאירו את הרדיו דלוק כל השבת. הביאו לכל מיני אנשים רדיו הביתה. ידעו שהם לא ילכו לי. זה סכנת נפשות, אם יהיה אזעקה בשבת. היו הרבה אנשים שהם הוציאו את הרדיו מהבית. אנחנו לא מכניסים רדיו הביתה, השם ישמור עלינו, אנחנו רדיו לא מכניסים. והיו כאלה אברכים שהכניסו רדיו, בשביל הסקאדים. אבל הם נשארו רחמנא ליצלן צמודים לרדיו. כמה שלם בייס הרדיו הזה עשה, אין לכם מושג. הם כבר היו שומעים את התוכניות בלילה, ציפורים בלילה ופה ושמה וכל מיני תוכניות. והם ירדו מהדרך, וזה התחיל עם הסקאדים. לבוץ לא מכניסים רגל. להכניס רגל, זה מה שדוד המלך אומר, אתה רוצה שיהיה לך טוב? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אל תכניס רגל. אל תלך, אם תלך תעמוד, אם תעמוד תשב, אם תשב תלוץ, לא מכניסים רגל. אבל אחזנו שבמציאות אותם אנשים שלמעשה שהם שומרים על עצמם והם שומרים על עצמם מכל ומפנים ליבם מן העריות, מהעבירה, הם מביאים המון המון זכויות לעם ישראל. המון! ואם כתוב בתורה אמת תורתנו הקדושה בלי חוכמות, ובתורה הזו כתוב כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך בתנאי, והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. אם יהיה ערווה דבר, נוכי אסתר אסתיר. אנחנו ראינו מה זה אסתרפונים. אסתרפונים עלה לנו 6 מיליון. על אף שבאופן אישי לכולם הייתה השגחה פרטית. אלה שנשארו, תשאלו אותם איזה השגחה פרטית הייתה להם. אדמור מרוז'ין, רב ישראל מרוז'ין, זכותו תגן עלינו, אומר את זה על הפסוק, גם כי הולך בגי צל מוות לא יירא, לא מפחד. אתה יודע אבא ללמה רע לי? כי אתה עימדי, אני סוחב אותך לחבילה. רב חיים מוולוז'ין אמר את זה בנוסח אחר. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, היכוני, פצאוני, נשאו את רדידים מעליי, אם תמצאו דודי, מה תגידו לו, שחוי לעשה ועוני. אז הוא אומר, מצאוני השומרים הסובבים בעיר, היכוני, פצאוני, היכוני, אל תגידו לו, חצאוני, אל תגידו לוי. נוסו אסרדידי מעולי, אל תגידו לוי. מה תגידו לוי? שכואב לי, שכואב לו. שכוי לסעב אוני. הבצורו שם לא יצער. שהיה בשואה, לכל אלה שניצלו, יכלו למשש את הקדוש ברוך הוא בידיים כל שנייה. דווקא שהילד בצרה, אז הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו יותר, הוא בבית חולים. הוא צריך טיפול אישי, טיפול נמרץ. אבל באופן כללי היה אסתר פונים, והקדוש ברוך הוא הבטיח. ואני חי אסתר אסתיר. כשהקדוש ברוך הוא אומר לשב מאחריך, זה ברוך, ברוך, ברוך. נמצא שאותם האנשים, שעם ההתנהגות שלהם הם מצילים את כל הציבור. הציבור הזה שמרשה לעצמו לעשות מה שבא לו, ועוד יש לו אף גבוה, הוא שמנהל את המשק, והוא שעושה, ואלה הם פרזיטים. ריבונו של עולם, בזכותם אתה חי. מי אתה? חופשי? מי נתן לך חופש? במייסים חופשי יש לנו עכשיו בדף היומי. כיוון שאדם מת, נעשה חופשי מהמצוות. מה הוא? חילוני. חולין. מישהו חילון אותך? קדושים תהיו כקדוש אני. הוא לא חולין. אי אפשר לחלן יהודי. אם יהודי מתנצר, הוא לא צריך להתגייר כשהוא חוזר בתשובה. אז מה הוא? מה הוא, אבל מה ההגדרה שלו? מי שבאופן שיטתי עובר על חוקי תנועה. הוא נוסע באור אדום, הוא לא עוצר בעצור. מה הוא? עבריין תנועה, נכון? מי שבאופן שיטתי עובר על חוקי התורה, הוא עבריין תורה, הוא נולד יהודי, אף אחד לא נתן לו חופש. הוא ייתן את הדין. מי נתן לך חופש? אז מי אתה? עבריין תורה. אז אם אנחנו, ראיתי לפני שנים יהודי כתב, קראו לו ימיני, שאם אנחנו היינו קוראים להם בשם הנכון, עבריינים אומרים, עבריינים הלכו, עבריינים זזו, הם עבריינים, עבריינים, עוברים על התורה. שידעו את המעמד שלהם. והעבריינים האלה חיים בזכות אלה, בגלל שישראל ערב עם זה בזה, ואותם הם רוצים לחנוק. זה כפיות טובה מדרגה שאי אפשר לתאר. כשהם יגלו את האמת, כשהם יגלו את האמת, איזה צער יהיה להם, איזה תשוב ומאהבת יהיה פה. איך אנשים ייקחו ללב כשהם יגלו מה הם עשו, את מי הם רדפו? הם יאכלו את הלב. חשבתי רק השבוע, אף פעם לא עלה ברעיוני. הנקמה שהשם ינקום בגויים, איך אומרים? אנחנו לא מתארים לעצמנו. זאת נקמה שלא שייך, לא שייך לתאר. וניקייסי דומם לא ניקייסי. הקדוש ברוך הוא לא נקח נקמה אפילו על יהודי אחד. שנאמר וניקייסי, דומם לא ניקייסי. אמרתי פעם, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנבוזרדון לחסל כמעט מיליון יהודים על דם של זכריה הנביא? סך הכל הוא אחד ופה יש מיליון. איך הוא נותן לו לחסל מיליון יהודים על דם של יהודי אחד? וגם נבוזרדון השתגע מזה, מהר בגלל זה הוא רץ להתגייר. אמרתי, משום שהקדוש ברוך הוא עומד לעשות להם כזו נקמה, שאין לא ירוע עשו, מה זה נקמה? זה דבר נוירה נקמה. אבל הם יבואו ויתנו, לא ידענו שהיהודים כל כך חשובים אצלך, אף פעם לא חלמנו, לא ידענו שזה המחיר שאנחנו נשלם, לא ידענו. אז הקדוש ברוך הוא הראה להם פעם אחת מה המחיר של יהודי אחד. מחיר של יהודי אחד זה מיליון יהודים. עכשיו אתם יודעים מה זה יהודי, אז אל תבלבלו במוח שלא ידעתם מה זה יהודי. תפסיקו לבלבל במוח. אבל כשאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, לאסור מלכיהם בזיקים ונרדבי מחבלי ברזל, איך כתוב לפני לאסור מלכם בזיקים, לעשות נקמה בגויים. תוכיחות, יוכיחו להם, תוכיחות בלאומים, לאסור מלכים בזיקים ונכבדים בחב לבר, זה לעשות בהם משפט כתוב. למה לאסור מלכים בזיקים? על מי שמים הזיקים? על גנבים, נכון? כל המלכים שלהם, כולם יראו שהם גנבים, לאסור מלכים בזיקים, ישימו עליהם הזיקים, על המלכים. נכבדיהם בחב לברזל. זה התחיל או לא התחיל? כמה זמן מובארק היה מלך? היום כולם רוצים לתלות אותו? כמה זמן קדאפי שלט? כולם רוצים לתלות אותו? לאסור, זה התחלה של הנקמה. לאסור מלכיהם בזיקים, נכבדיהם בחב לברזל. לאסס בהם משפוט. אבל בינתיים לפעמים יש משהו אחר. אחרי קום המדינה, כאשר 6 מיליון שילמנו, ופתאום מביאים כמה מיליונים לארץ, שומרי שבת, שומרי מצוות, ועם דיקטטורה מלמטה ודמוקרטיה מלמעלה, מחלנים אותם. איך היה אומר הרב אמנון יצחק? שפרס אמר שהמדינה הזו עשתה איזה הישג גדול, היא מצאה אבטיח בלי גרעינים, היא מייצרת אבטיח בלי גרעינים. הוא אומר, אתה יודע מה זה אבטיח בלי גרעינים? מבחוץ ירוק זה דמוקרטיה. מבפנים אדום זה דיקטטורה. ובלי גרעינים, בלי שחורים. בלי שחורים. אנחנו לא מדברים על גרעינים. מדברים בלי שחורים. בקיצור, יש כזה מין, פתאום בא לו הזקן, רוצה לקחת בחורי ישיבות לצבא, רוצה לקחת בנות לצבא. הופך עולמות. אז אני שומר, מה זה? הבנות שלנו הצנועות יצטרכו לעמוד לפני רופא לבדיקות. הצפיים והצפיות לא בא בחשבון, להוריד את הכבוד של בת ישראל לא בא בחשבון. הוא נלחם עם כל הכוחות. ואחרי שהוא נלחם, והרב הרצוג, זכרונו לברכה, עשה ברבנות הראשית כאילו משאל עם הצבעה. 3 שבועות החזון איש לא ישן, שלח לכל הרבנים שיצביעו שם נגד גיוס בנות. ובסוף הם יצאו עם פסיקה נגד גיוס בנות. באו כמה עסקנים מהמפלגה והלכו והפכו את הקערה, ואחרי שעתיים הם כבר היו בעד. החזון איש מאוד לקח ללב. הרבה סוברים שהחזון איש הלך מהעולם בגלל גיוס בנות. אני זוכר ביום של הלוויה, יום ראשון בבוקר, שעה 6, כבר היו מעל 10,000 אנשים ליד הבית, וגיסו, רב שמואל גריינמן, בעל אחותו, יצא החוצה, הושיב את כל האנשים, קראו קריאה והתיישבו לרצפה, ואז הוא אמר הספד של משפט אחד. אתמול היה עולם עם החזון איש, היום בלי החזון איש. הוא לא היה צריך להגיד שום דבר יותר. זה היה מספיק. עולם עם החזון איש ובלי החזון איש זה לא אותו עולם. שתדעו לכם, אני הסתובבתי ליד החזון איש 10 שנים. ראיתי הרבה דברים. יותר לא ראיתי מה שראיתי, אבל ראיתי הרבה דברים. אבל ניתן לכם דוגמה קטנה. בא יהודי, מקים ישיבה גדולה בבאר יעקב, רבי משה שמואל שפירא. הוא בא לחזון איש לבקש ברוכה, שואל אותו, כמה תלמידים אתה מכניס? הוא אומר, 12. 12? 6 מהם תיקח ספרדים, ואז אני נותן 50% כל זמן שאני חי. והחזון איש עמד בזה. כל זמן שהוא היה חי, הוא שילם 50%. משום שהוא הכניס 6 ספרדים, מ-12. ככה הוא נהג לכל אורך הדרך. הביא את היישוב החדש. לא בא לגור בירושלים בין כל הצדיקים. הלך לטפח את היישוב החדש. הכניס שמיטה, מעשרות. לא לעבוד בכל המועד, לא לחלוב בשבת. הוא דאג לכולם. והבן אדם הצנום הזה, דרך אגב, שבן גוריון היה אצלו, והוא נתן לבן גוריון הרבה סתירות, הוא נשא ממנו ילד קטן. הוא אמר שהוא לא רצה לסתור אותו לגמרי, הוא ריחם עליו, אבל אמר, נתתי לו סתירה ולטיפה. כשבן גוריון הגיע הביתה, הוא סיפר לחברים שלו, שהוא היה, ומה החזניש היה, מיטה רעועה, שולחן קטן, עם כמה כיסאות, כוננית קטנה של ספרים, אבל הבן אדם הזה סובב את כל העולם על האצבע הקטנה. שכוח. כל העולם היה סביבו. הוא בא הביתה, הוא סיפר לחברים שלו, היה אחד, שר החינוך נדמה לי, היה זלמן אורן, שר החינוך, החינוך היה, שלמה זלמן אורן, זלמן אורן. אורן, אורן קראו לו. הוא סיפר שמה לחברים שלו שהוא ראה מישהו גדול, גדול, גדול. אומר, יש פה משהו מאוד מאוד גדול. ביתו של זלמן אורן שמע את זה, נולד לבן, היא שאלה איך קראו לחזוניש, אברהם ישעיהו, נתנה לו שם אברהם ישעיהו. אברהם ישעיהו אורן. הבחור הזה חזר בתשובה שלמה. הוא היום מנהל חיידון גדול, אברהם ישעיהו אורן. אבל מזה שהוא התרגש, הוא ראה חזוניש. מה הוא כבר ראה? בן אדם צנום, שקט. אבל הוא הרגיש, כוחות התומה הבינו שיש פה משהו מול. לכן, כשהוא הלך, ההספד היה, שילמנו מחיר. אם היה חרון אף של 500,000 או של מיליון, החזון איש מכסה את זה. אבל אנחנו הפסדנו. התחושה שלנו, שהרב אלישיב זה צהל. שאני רוצה שתדעו מה זה. האם הסבא של הרב אלישיב היה המקובל הכי גדול, בעל הלשם שוב והחלמה. 17 שנים לא היה לבת שלו ילדים, והיא אף פעם לא עשתה לאבא שלה בעיות עם זה. יום אחד אבא שלה שומע מהמחסן של העצים, הוא שומע בחיות, הוא פותח, מסתכל, רואה את הבת שלו בוכה, שאלה מה את בוכה? הוא אומר, משום שהשם עוד לא נתן לי ילדים. אז למה את לא באה לדבר ולהגיד? היא אומרת, אבא, לא רציתי לצער אותך ולא רציתי להפריע לך מהלימוד. כשהוא שמע את הדברים, הוא אמר, בזכות זה ילך בן גדול, שיעיר את העולם עם התורה שלו ויעריך ימים, ויבטיח לה את כל ההבטחות, וזה היה הרב אלישיב. נולד מהאימא הזו. אשתו של הרב אלישיב הייתה הבת של רב אריה לוין. הדירות במאה השערים זה מרובע, חדר מרובע, ואחר כך מחולק לשתיים, חצי זה מטבח וחצי זה הול, והשירותים בחוץ. ככה היה חי הרב אלישיב הרבה 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 שנים. יום אחד מגיע רב אריה לוין בצהריים, והוא רואה איך שהרב אלישיב אוכל במטבח. הוא חיכה עד שהוא הלך חזרה לכולל, ואז הוא נתן לבת שלו מנה. ככה מכבדים תלמיד חכם? לתלמיד חכם נותנים לאכול במטבח? זה את הבת שלי? שאת לא יודעת לכבד תלמיד חכם? הוא היה אדום מכעס, הוא היה בן אדם מאוד רגוע, אבל הוא היה אדום. מה? ככה את מתייחסת לתלמיד חכם? במטבח את נותנת לו לאכול? היא נתנה לאבא עד שהוא הוציא את כל מה שהיה לו, ואחר כך אמרה, אבא, אני אגלה לך את הסוד. היא אמרה, כשבעלי הולך לכולל, הילדים עוד יושנים. כשהוא חוזר, הם כבר יושנים. הפגישות העיקריות שלהם זה בשבת. בצהריים הם לא בבית. היום יש לי 5 ילדים קודחים עם חום גבוה, ואין לי חדר אחר, רק את הסלון. אם הייתי מכניסה אותו לשם, הוא היה רואה 5 ילדים קודחים, זה לא היה נותן לו ללמוד. אז בלית ברירה, נתתי לאכול במטבח, שהוא לא ידע שהילדים שלו קודחים מחום. רק אישה כזו יכולה לגדל הרב אלישי. הם היו באים, היה לנו מלון בנתניה. הם היו באים, הרבה דיינים היו באים למלון, היה להם על חשבון המדינה חופש, והיו באים למלון שלנו. אבא שלי היה מתחמם לידם, והם היו מתחממים ליד אבא שלי. אבא שלי כבר נפטר לפני 51 שנה. אם הוא היה חי היום, הוא היה מעל 120. אחותי סיפרה לי שמכל הדיינים שהגיעו, האחד שלא פסק פומי מגרסר, היה הולך לים בבוקר, חוזר חזרה, ויום ולילה הוא היה יושב ולומד גם כשהיה בחופש. איך זה בחופש, יושבים, מבלים, לא הפסיד שנייה אחת. את המציאות של כזו התמדה וכזו הערכה של תורה, את זה אין, אין עוד אחד כזה. המצב, יש אנשים גדולים ונפלאים, אבל מציאות כזו, של אחד, הייתי היום אצל גיסי הרב שטרנבוך, שהוא הרייבת של עידה חיידיס, הוא אומר לי, נגמרה תקופה, וימת יוסף וכל לך וכל הדור ההוא, נגמרה תקופה, נגמר. זה אין. התחושה שלי, שלקחו אותו ככפרה, שלא יגייסו את בחורי הישיבות. כמו שלקחו את החזוני, שלא יגייסו את הבנות, לקחו אותו שלא יגייסו את בחורי הישיבות. זה המחיר ששילמנו. נכון שהחזון איש נלקח בגיל 73, הוא בגיל 102 וחצי, אבל אין עניין של גיל. אנשים גדולים מתפקדים, שיהיה בריא רבר לייב שטיימן, מתפקד גם בגיל שהוא גם מתקרב ל-100, והרב אוזנר גם כבר בן 100, ועוד כמה רבנים שהם כבר בגיל 100, הרב שיינברג היה בן 100, והם תפקדו עד היום האחרון. לא נס לכו, ולא זה, בשבילנו זה מכה. אז אם זה כשריפת בית אלוקינו, זה משכון. במקום בית אלוקינו, במקום זה, הקדוש ברוך הוא לוקח צדיק, שהוא לא יצטרך לחסל את עם ישראל, כמו בית אלוקינו, אז הוא לוקח צדיק, והרמח"ל אומר שהצדיק הזה לא מפסיד, משום שבעולם הבא הוא יושב בראש השולחן, וכל אלה שניצלו בגללו, סמוכים על שולחנו. לרב אלישיב לא, אבל לנו כן. אנחנו הפסדנו. ואולי זה נקרא יותר משריפת בית אלוקינו. משום שבית המקדש, הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו. ולא רק שהוא יחזיר לנו, יחזיר לנו עוד יותר מפואר, באש יצאתיה, באש אני עתיד לבנותה. ירד לנו בבת אחת בית מקדש של אש מן השמיים. אבל להחזיר לנו את האנשים הגדולים שלקחו לנו, זה לא חוזר. זה הוועידה שלא חוזרת. ולכן, כשחזל אומרים שאין צדיקים בדור, לוקחים תינוקות של בית רבן. מה החשבון? אותו חשבון. אין מספיק צדיקים בדור. יש תינוקות של בית רבן שהקדוש ברוך הוא רואה שיצא מהם משהו גדול, אז הוא כבר מחשב אותם כ-100,000, כ-200,000, הוא סוגר חשבון. אבל חנוך וסרמן גם אמר בערך בצורה הזו, שהוא סותם את הפה של השטן עם קורבן שמן. הרבי ניינו אומר, יחל ישראל אל השם כי עם השם החסד והרבה עם עבדות, יש לו הרבה פטנטים לבדות, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. העוונות הם הבעיה. אין פה ניגוד, משום שגם אלה שימותו, יהיה להם תיקון. רק התיקון שלהם יהיה על ידי מיטה. מה אתם חושבים, שבשואה כל השישה מיליון האלה, היה להם תיקון? גם אלה שהיו מומר בן מומר בן מומר, 10 דורות קיבלו תיקון. ולכן הקדוש ברוך הוא הכניס למשוגע הזה, להיטלר מחשימו וזכרו, שיקח מחשב מאמריקאים, את ה-IBM הראשון הוא קנה, והוא עם ה-IBM הזה חישב 10 דורות אחורנית, ואת ה-10 דורות האלה הוא הכניס למחנות יחד עם צדיקים, ושם המחנות חיסלו אותם על קידוש השם, הם קיבלו את התיקון. אז כיוון שכתוב בגמרא, אין בן דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף, יש אוצר נשמות שקוראים לו גוף, וכולם צריכים לעבור את האוצר הזה, להיוולד ולמות. אם אחד לא תיקן, הוא צריך להתגלגל. אומרים שאפשר להתגלגל 3 או 4 פעמים. זוכר פעם באתי לסטייפלר, בקשר למישהו שלא רצה לחזור בתשובה, אשתו חזרה בתשובה והוא לא רצה, הוא עשה קונצים. אז הוא אמר לי, תגיד לו, שלא יהיו עוד הרבה הזדמנויות לגלגולים. אם הוא לא יחזור עכשיו, מי יודע אם יהיה לו עוד הזדמנות. זה היה סיפור אחד. הוא מאוד מאוד התחנן אליי, שכשאנחנו מחזירים בתשובה גברים לבד או נשים לבד, שנדאג שלא יהיה קרע במשפחות. זה הוא אמר לי, איך אתם עושים? וביקש שלא יהיה קרע במשפחות. אבל כשהייתי בא אליו, הייתה איזה בן אדם, איזה אישה, לא זוכר אם זה היה הגבר או האישה, הגבר חזר בתשובה, והאישה עשתה קונצים, בכל מיני הלכות היא עשתה קונצים. אז הוא אמר לי, תגיד לה ככה, שהוא יגיד לה. לא עזר שום דבר. בסוף הוא אומר לי, פה בעולם הזה, הם הסתכלו בראי, שתיהם נראים עיניים, אוזניים, אף, הכל נראה אותו דבר. בעולם ההוא זה נראה אחרת. מי שלא שומע תורה ומרצוות, הוא נראה מפלצת איומה. שהיא תדע, שתגיד לה שהיא תדע, שאם היא לא נכנעת לשמור תורה ומצוות, תדע שהיא תראה מפלצת איומה. היא תתבייש להסתכל לעצמה בפנים, זה לא כדאי לה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה חסד גדול עם השואה. אתם יודעים שהיה גרמנים ימח שמם וזכרם, שמו פרוכת, זה השער להשם צדיקים יבואו בו. איפה? בדיוק על תאי הגזים. היו שם כאילו לצחוק עלינו. הנה אתם רואים? אתם נשרפים. זה השער להשם צדיקים יבואו בו. היה קבוצה של 40 מתבוללים. וכשהכניסו אותם לתאי הגזים והם ראו את הפרוכת, הם התחילו לרקוד. זאת אומרת שיש לנו סיכוי, יש לנו תיקון. זה השאר להשם צדיקים יבואו בו, יש לנו תיקון. הם נכנסו בשמחה לתאי הגזים. אתה יודע מה זה יהודי? יש לך מושג מה זה יהודי? לכן יש תיקון כואב ויש תיקון שהוא לא כל כך כואב. לכן אמרתי שהתיקון של החילונים יהיה נקמה גדולה. אבל הנקמה תהיה שהם יפתחו את העיניים. ויש לי על זה ראיה. לא עמי שומע לי, ישראל בדרכה יעליכו, כמעט ברגע הווה מכניע ולצרי משיב ידי. בשני השם יכחשו לו. הם לא רוצים. הם מתכחשים למציאות. הם יודעים שהמדינה הזו לא יכולה לעמוד רגע אם לא היה בחורי ישיבות. ומתכחשים לזה. אבי איתם לעולם, יגיע הזמן שלהם. איך? ויחיל אלים חלב חיתו ומצור דבש אז ביקו, כשהוא ייתן להם להרגיש את הטעם המתוק של לימוד תורה. משחק כדורגל, אתה צריך להשתמש עם הרגל בלי ראש, בלי שום דבר, הוא בריון. אבל משחק שחמט, אתה כבר צריך להשתמש עם הראש. המשחקים של הסוגיות של התורה זה פי מיליון. איך אומר האור החיים הקדוש, אם לא היה יצר הרע, היינו משתגעים אחרי התורה הזאת. כשהקדוש ברוך הוא ייתן להם לטעום את הטעם האמיתי של התורה, איזה תשובה מאהבה הם יעשו? כמה הם יקחו ללב שאת התורה הזו שהם רדפו, אתה לא יודעת מה זה? היית אטום, היית מפגר. לא הבנת במה אתה נלחם. זה הטמטום. וכשהם יגלו את הטמטום שלהם, הם יאכלו את הלב. הם לא יתביישו, כמו שאנחנו רואים היום, המון בעלי תשובה, שהיו מפקדי טייסות ופה ושם, והם חוזרים בתשובה, ואיך הם עומדים בתחיל ורחים ולפני תלמיד חכם קטן כבר היום. בכל מיני ישיבות של בעלי תשובה הם עומדים בביטול כזה, משום שהוא יודע ללמוד תורה. אמרתי שלעתיד איך תראה הנקמה בהם? הוא יבוא לבחור בן 16 והוא יגיד לו, אחד שהוא היה נכנס לאיזה אולם, היה איזה דחליל עומד וצועק לו, בית משפט, בית משפט. הוא יושב כאילו כל העולם שלו, וזה וזהו. פתאום כשהוא יראה את האמת, הוא יבוא לבחור בן 16, הוא יגיד לו, תסביר לי את התוספות, את הרשי הזה, תעשה לי טובה. והוא יגיד לו, תראה, אתה לא לרמה שלי, יש לי אח בן 6, הוא יסביר לך. אני מבטיח לכם שככה זה ייראה, אני מבטיח, אני בטוח שזה ייראה כך. משום שהיום יש לנו ילדים בני 6, בני 7, שיכולים להכניס את כולם בכיס. אנשים לא הבינו מה שהרב עובדיה אמר, כשניסו לקחת אותו בחקירות, הוא אמר, אצלנו ילד בחיידר, בן 9, יודע הרבה יותר מה שכל השופטים האלה. הם לא יודעים מה זה תורה. הם לא יודעים את הגדלות של התורה. הם לא יודעים את כוח התורה. את מה שאתם לא יודעים, אתם ניסיתם לחסל את הענף שאתם יושבים עליו? כשהם יקלטו מה הם עשו, הם יאכלו את הלב. ואז הם יחזרו בתשובה מאהבה. אבל אמרתי פעם, איסוב, מבקש ברוכה מיצחוק אבינו. הברוכה אחסי לך אבי. איזה ברכה הוא נותן לו? והיה כאשר תריד, ופרק תאו לו. ברצינות. זה ברכה. מה הברכה פה? אמרתי שמה שיינקב עשה את איסוב המשגיח, שברגע שהמתח הלימודים ירד, ואיוב היה מולק ואילוכם עם ישראל ברפידי. ברגע שמתח הלימודים ירד, אז תכף ומיד נמצא פה המולק, מנענע, ואז חוזרים ללמוד, ואו כאשר יורם יסיודוב, ואז הם ניצלו. זאת אומרת, שהוא נתן, אז מה זה הברוכה? הוא נתן לאיסוב את האופציה, לעשות אחזוק הסתירה על ידי רדיפס. על ידי זה שהוא יגיד להם, אתם לא לומדים טוב, אתם לא לומדים טוב, נתן להם לעשות על ידי רדיפס, שהם יהיו חייבים להתיישב ללמוד כמו שצריך. הוא עשה אותו המשגיח. עכשיו, מה הרווח של איסוב? אם בגלל לא התיישבו ללמוד תורה יותר חזק, יש לו חלק. אז אם לא הומון, השם פרגן, אחדים בני תורה שלמדו בבני ברק, אז לכל היהודים האלה שהם רדפו את לומדי התורה בשביל לדרבן אותם ללמוד יותר טוב, אתם יודעים מה עשו בישיבות? 3 ימים ברצף, ופה ושם וזהו. זהו. פתאום קלטו את המסר, אבל אני שמעתי בשבת, לא ראיתי את זה. אבל הייתי באיזה מקום, ורב אחד דרש, אז הוא אמר שהוא ראה את העיתון, יום אחרי הפסיקה, שצריכים לקחת בחורי ישיבות לצבא, אז הוא ראה שהשופט כתב בנימוקים שלו, שהוא רואה שהבחורים לא לומדים, הם בטלנים, הוא הלך, הוא בדק, הוא ראה שלא לומדים. שואל הרב הזה, האם זה לא מסר מבורא עולם? מסר ישירות מבורא עולם, זה המסר. לא לומדים כמו שצריך. עוד מסר מעניין. הם רצו שמגיל 22 ייקחו את כולם. אבל הם אומרים לא את כולם. את המתמידים לא ניקח. מי שבאמת יהיו מתמידים לא ניקח. זה לא מסר? מה, השופט אמר את זה? או ששלחו לנו מהשמיים להודיע לנו מה צריך לעשות? כששופט אומר, אני רואה שיש הרבה בטלנים ולא לומדים. אני אישיר את המתמידים. זה לא דרבון להיות מתמידים? זה לא דרבון, לשבת וללמוד, אבל יש הרבה יותר חזק מזה. וישעיהו, אני כבר נדמה לי, אמרתי לכם כמה פעמים בישעיהו חבזיים, כששואלים, סכון לחש היה, מוסרך למו, אנחנו כבר רואים כאלה איסורים, ועדיין אין משיח, מה קרה? אז התשובה שמשיבים לעני, לך אני בוא בחדריך. וסגור דלתך בעדיך, ואז חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, כי השם יוצא ממקומו לפקוד אבון יושב הארץ עליו. שהם שאלו, למה יש כל כך הרבה איסורים? למה? התשובה הייתה, לכו ללמוד תורה. אתם לא לומדים מספיק. יש לכם בעיה, אתם לא לומדים, אתם צריכים דרבון ללמוד. לך עמי בואי בחדורך, לכו לבתי כנסיות ובתי מדרוש, שסמר רשי, ותלמדו תורה, וסגור דלתך בעדיך. ואז חביקי מטרגע עד יעבור זעם. בפסוקים הלאה כתוב שהקדוש ברוך הוא יעשה נקמה איומה, אבל זה בתנאי. או יחזק במעוזי, יעשה שולם לי, שולם יעשה לי. מה זה הוא יחזק במעוזי? אומר רש"י שלא יחפש לו מעוז אחר, רק את המעוז שלי. אבל אם רוצים להבין את זה אחרת, לא ככה, אלא מה זה המעוז? השם עוז לעמו ייתן. אם יחזיקו יותר חזק בתורה, לא יעשו פועל לשתיק עם התורה. לא יעשו טובה שיושבים ולומדים. ייכנסו ללימודים בצורה אנחנו גומרים. הכוונה היא לא לקחת בחורי ישיבות לצבא. הכוונה היא להושיב אותם ללמוד תורה כמו שצריך. זה הכוונה של בורא עולם. יש לו הרבה שליחים. מי שיבין את המסר ויתיישב ללמוד, יצמח אחד מגדולי הדור. מי שלא יבין את המסר, יקצוץ את הדקן, כמו אלה שקצצו שם לפני הסקאדים בשביל המסכות ונשארו קצוצים. תלוי כמה שהוא יבין, כמה שהוא לא יבין. זה תלוי בנו. יש לנו ישועות, קשה לי לדבר עליהן. אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, שנת תשס"ח, א', ב', חשבו להביא לפה 12 מיליון נוצרים, רשמית 6, לא רשמית 12. איזה מדינה משוגעת, אפילו 6, להביא יותר תושבים ממה שיש לה, ואם הם מחליטים לעשות פוש ומעיפים אותנו, היטלר לא עשה פושים, הם אוהבים אותנו הנוצרים? איך אתה מכניס 6 מיליון נוצרים, השתגעת? זה אנשים שלא אכפת להם. לא אכפת להם שיעיפו אותנו מהמדינה, לא אכפת להם. אבל מה הייתה המטרה? הנוצרים ראו שלא הלך להם. הם חשבו בן גוריון יחלן את כולם, משם לנצרות, זה קפיצה. שני דברים הם לא לקחו בחשבון. דבר אחד, שהספרדים לא הכניסו להם לראש כפירה 200 שנה. הם טריים, והם נשארו עם האמונה. הם ניסו את כל הדברים לעקור את האמונה. ניתוח מייסים הבינו אז כל גדולי ישראל שזה בשביל לעקור את האמונה בהשארת הנפש. ספרדי בא אומר קדיש וקדיש וזה וזה. הם מראים לו מה זה בן אדם, פותחים אותו, מוציאים לו את האיברים, זורקים אותו לחתולים. גורנישט, אין המשך. חיתות הישיך ולעקור את האמונה בהשארת הנפש. כל סוגי הגזרות שעשו זה לעשות אותנו חילונים בכפירה, ולא הלך להם אצל הספרדים. יכלו להביא להם טייבס, אבל לא להוריד אותם מהאמונה מהקדוש ברוך הוא, הם לא ירדו. והקדוש ברוך הוא עזר, בהתחלה עשינו סמינרים רק לאקדמיים, ובאקדמיים היו בעיקר אשכנזים, והחשבון היה שהאקדמי אחד מחזיר בתשובה עוד 100-200. בסוף, פסח טוב שמ"ג, נרשמו לנו מחוץ האקדמיים עוד 50 משפחות שלא יכלנו לקחת אותם בגלל שהם לא היו אקדמיים. אז התחלנו לעשות סמינרים עממיים. ואז הגענו בשנה הראשונה ל7 סמינרים עממיים. והחזרה בתשובה שהייתה, תוך כמה שנים, הערכה הייתה 1,500,000, 1,700,000 בעלי תשובה. אז הם הפסידו את המערכה, הם חשבו לנצר אותנו, הם נשארו פוץ', הביאו לנו רוסים, הביאו לנו עובדים זרים, העיקר לעשות פה, והם אמרו במפורש, אם אלה יזכרו בסבא, אם אנחנו רוצים שפה יהיה מדינה, שזה יהיה חופשי חופשי, חייבים להביא גויים. הם הרסו את כל המדינה עם הגויים האלה. כולם מודים שהרוסים הגויים גמרו פה את המדינה. אבל הם החליטו אז, הנוצרים, שצריך לעשות, לתפוס את מי שלא חזר בתשובה, הוא צריך לתפוס אותו. אז הם עשו את העלייה הגדולה, ויעשו פה אקונומיה, ויביאו מיליונים, ויביאו לפה כסף, וזה וזהו. והם עשו עוד פתק בעיתון, שכל משפחה שהיא תכניס משפחה נוצרית לשלושה חודשים, מקבלת לכל חודש 15,000 ש"ח, ביחד 45,000 ש"ח, שאז היה 15,000 דולר. אם משפחה נוצרית נמצאת אצל כזו משפחה יהודית שלושה חודשים, גמרה את העבודה או לא גמרה? מה זה בשביל המיסיון 15,000 דולר למשפחה? פינאץ. מי שעמד אחרי כל הסיפור הזה זה היה המיסיון, וחשבו ככה הם יגנבו לנו 500,000 משפחות. מעל 500,000 נרשמו לתוכנית הזו. מה עושה להם הקדוש ברוך הוא? אנטיפאדה. אנטיפאדה זה המשחק. פה בארץ לא ראו כלום. הם עשו המון ניסיונות לפיגועים, אבל היה פחות נפגעים מאשר מתאונות דרכים. אבל בחוץ לארץ, בארץ ישראל, מסוכן. מי שנמצא בארץ ישראל אין לו ביטוח חיים, ואין לו זה, הם ידעו מה שרוצים לעשות. לנו הם ידעו את התוכניות שלהם, והם ידעו למען זה הולך. אז הם אמרו, לא, אין ביטוח חיים בארץ. ממילא אנשים לא באו. שאולמרט התחנן אל הרפורמים שיבואו לפה, אז הם אמרו לו, בערבות הנגב אנחנו יכולים להשאיר ביום העצמאות גם בפיפטי וניו, לא צריכים לבוא לארץ. זאת הייתה התשובה שלהם. וזהו, ולא רצו לבוא לארץ, והיה פה מיתון כמה שנים. ומה עשו בבתי מלון שבנו? סמינרים לתשובה. עם הכשר הבדץ. הקדוש ברוך הוא יודע לצחוק או לא יודע לצחוק? אני עוד לא אגיד לכם איך הוא צוחק מהם בנושא של הגיוס, אבל מה זה צחוק? מה זה צחוק? כמו תתה לכם יבוא על ארבע, שהבחורי ישיבות יישארו בישיבות, אני מבטיח לכם. אבל זה עלה מחיר, זה עלה את הרב אלישי. אבל הם יבואו כמו תתה לכם. לא רוצה לגלות לכם מה שאני יודע, ומה שזהו, אבל הם יבואו על ארבע לבקש שבחורי הישיבות יישארו בישיבות. אוי, בית אלוקינו, בית אלוקינו. לפני שנה, פחות משנה, היה את המצד של המטופשים. כמה שעות אחרי המצד היה הרצח של רבי אלעזר. עדיין הם לא למדו את המסר. הם הולכים לעשות גם השנה, עשו בתל אביב, הולכים לעשות בירושלים. ירצון שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולם בתשובה לפני שיהיה מאוחר, ושכולם יבואו על ארבע ויכנסו לישיבות וילמדו תורה, ואז לא יצטרכו את הצבא. לא מי שומע לי, אני מבטיח לכם שאם אנחנו היינו עושים צבא של חרדים, כמו שאני חשבתי פעם להציע, הערבים היו מתקפלים, כמו שכתוב בזהו, ולא היו, לא, היינו עושים איתם שלום. כל כך הרבה שנים אי אפשר לעשות שלום. כמה בחורים ברחו מפה, משום שזה מדינה שכל הזמן מלחמות, 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 מס הכנסה ומלחמות, וזהו. ברחו מפה לכל מיני, לכל קצות העולם. אם הייתה מדינה שמתנהגת לפי התורה, כל הערבים היו מתקפלים כמו תתלך, והיו חיים בשלום. שלום אמיתי, לא שלום פיקטיבי כמו עם מצרים. והם היו משרתים אותנו כמו תתלך, וזה מה שהאור החיים הקדוש אומר. שרה השאירה את ישמעאל עבד. זה התשובה לבעיה הדמוגרפית. בוס אחד יכול לשלוט ב-200 עבדים, ב-200 שפחות. בגלל זה רצתה שישמעאל יישאר עבד. היא לא נתנה לאברהם שהיא תחשוב שהיא משוחררת הגר. אז אומר בעצם, אנחנו עבדים של בורא עולם, והם עבדים שלנו. הם אמורים להיות עבדים שלנו. אם אנחנו לא מתנהגים אליו כעבדים, הם לא מתנהגים אלינו כעבדים. ברגע שאנחנו נתנהג אליהם, אל בורא עולם כעבדים, מיד הם יתקפלו והתנהגו אלינו כעבדים. אני חושב שזה מרומז בפסוקים של לו עמי שומע לי, מיד אויביהם אכניע. זה יקרה מיד. מי שלא זוכר, אחרי ששת הימים הם מחמיאו כאלה מפוחדים. הרימו להם את האף. אבל אם זה יהיה מדינה של תורה, כל הערבים יבואו להתקפל, ויהיה פה שלום אמיתי, וגם החילונים יענו מזה. זה כל כך נעים, שאתה לא יכול ללכת אפילו ברחוב סלאח א-דין, ופה ושם, ואיפה אתה נמצא? היהודים לא יכולים ללכת פה בכל המדינה. הערבים יכולים להסתובב בכל מקום. זה נקרא שאנחנו משוחררים, זה נקרא שיש לנו עצמאות ברצינות. זה עבודה בעיניים. אבל אם היינו מקימים וכולם היו חוזרים בתשובה שלמה וכולם היו הולכים, אז באמת היה פה מדינה של תורה, של יושר. לא היו נותנים את כל הפוילשטיק של כל העסקים האלה שמוציאים לכולם את המיץ ולוקחים מהם את הכספים על התפורה, לא על האוכל ולא על הביגוד, על מותגים, על פה ועל שם. אין! דרך התורה. כולם היו חיים באושר. וזה מה שהמשיח יעשה. המשיח יפתח לכולם את העיניים, לאסור מלכם בזיקים, ונכבדם בחב לברזל, ואז יהיה כל התשועה הגדולה הזאת, ואז כולם יחזרו בתשובה שלהם ובמהרה אמן.